אנחנו בט"ז עמוד ב', קידושין ט"ז עמוד ב'. אנחנו ראינו שריש לקיש אמר לנו שהמה העברייה, כשאבא שלה מת, יוצאת חופשי, והוא אמר קל וחומר. כן? מה אם יוצאת מרשות האדון בסימנים? שלא מוצאים אותה לגמרי מרשות האב, אבל כן מוצאים אותה מרשות האדון. זה שהאבא מת, לגמרי מוציאה אותה מרשותו, אז כל שכן שזה לגמרי יוציא אותה מרשות האדון. כן? זה היה קל וחומר שריש לקיש. עכשיו הגמרא מקשה על זה, והיינו באמצע הקושיות, בסוף הגמרא תדחה את הקל וחומר. אבל עכשיו הגמרא באמצע הקושיות. אז אנחנו אוחזים באמצע עמוד, תציין עמוד ב', מה טיב רב אמרם, כן? ממש אמצע עמוד, ליד האות ב' של אין משפט. התחלת השורה זה שמה מינה. בוא נאמר, אתה רואה תוסף והתנחלתם אותם? כן, התחלה, המינה מינה זה שמה מינה? מתי, כן. מה טיב רב אמרם? יש לך? אז עכשיו רב אמרם מקשה ואילו מעניקים להם. הברייתא אומרת יש לנו מצווה של הענקה, הענק תעניק לו, והתורה אומרת לנו את המצווה של הענקה על עבד עברי שעבד 6 שנים. הברייתא תלמד אותנו שיש עוד עבדים שמקבלים את הענקה, את המתנות שנותנים בסוף העבודה, היוצא בשנים בסוף 6 שנים וביובל ובמיתת האדון ועמה העברייה בסימנים. אז הברייתא מנתה מי שמסיים את העבודה, מי שיוצא על ידי יובל, על ידי מיתת האדון, שאז הוא יוצא חופשי, ועמה העברייה. אז הגמרא אומרת ככה, ואם מיתה, אם באמת עמה העברייה יוצאת חופשי על ידי מיתת אביה, נתנינה ממיתת האב, אז שהברייתא הזאת תמנה גם כן עמה העברייה שיוצאת על ידי מיתת האב. וכי תימה, אולי אתה תרצה לענות לי, תנא ושיער, אתה תאמר לי שהתנא באמת לא מנה את כולם, אז זה לא הוכחה, אולי גם היא יוצאת על ידי זה שמת אביה, ואז התקבל את הענקה, אילו כתני, הברייתא אמרה, אילו מעניקים להם, משמע שיש לנו מניין כולל פה, זה לא תנא ושיער. וכי תימה, דבר שיש לו קצבה כתני, דבר שאין לו קצבה לא כתני, כמו שתרצנו בעמוד א', שזה שהוא לא מנע את זה שמת אביה, כי מיתת האב זה דבר שלא מוגדר מתי זה יהיה. והתנא רק מנע דברים שיש להם זמן מוגדר. והסימנים, הרי התנא כן מנע את זה שיוצאת על ידי סימנים. דאין להם קצבה שסימנים, אתה לא יודע בדיוק מתי תביא את הסימנים. וקטני, ובכל זאת זה שנוי במשנה, בברייתא. וכי תימה אתה תאמר לי, הכנה מכדרב ספרה, שזה זה שהוא שנה את את הסימנים, זה כמו שרב ספרה תירץ את המשנה, שגם סימנים יש פן שזה נקרא יש להם קצבה, בגלל שלפני 12 אנחנו נאמר שזה שומה, נכון? אז יש מינימום, לפני 12 לא נחשיב את זה, אז ממילא זה אולי כן עכשיו יש לו קצבה, אז אתה תאמר לי בגלל זה הוא שנה סימנים, אבל זה שהוא לא שנה מיתת האב, זה כי זה לגמרי אין לו קצבה, היקה מיתת האדון. אז למה הוא שנה מיתת האדון? זה גם כן, כמו שאנחנו לא יודעים מתי האבא שלה ימות, אנחנו לא יודעים מתי האדון ימות. אז זה שהוא שנה מיתת האדון, זאת אומרת, הוא כן מדבר על דברים שאין להם קצבה, וממילא, אם באמת האמה העברייה הייתה יוצאת חופשי על ידי מיתת אביה, הברייתא הזו הייתה צריכה לשנות את זה, ומאחר והברייתא לא שנתה את זה, טיובתא דריש לקיש, אנחנו רוצים לומר שזו הוכחה נגד ריש לקיש, מקבל את הגמרא ואומרת טיובתא, כן, זו הוכחה טובה נגד ריש לקיש, באמת אנחנו לא מקבלים את הדין של ריש לקיש, והמה העברייה שמת אביה לא תצא חופשי. כן? אומרת הגמרא, והריש לקיש קל וחומר אמר, איך אתה יכול להוכיח נגד ריש לקיש? לכאורה, הוא סך הכל אמר קל וחומר. אם ההיגיון הוא עם ריש לקיש, אז מה אתה עושה עם הקל וחומר שלו? אומרת הגמרא, קל וחומר פריחה הוא. הקל וחומר הזה בעצם הוא קל וחומר שבור. משום דאיקה למברח שבעצם אפשר להקשות על הקל וחומר, מה לסימנים שנשתנה הגוף? תאמר במיטת האב שכן לא נשתנה הגוף. מה היה קל וחומר שלו? אם על ידי סימנים היא יוצאת, היא לא יוצאת לגמרי מהאב, אבל כן יוצאת לגמרי מהאדון, על ידי מיטת אביה שיוצאת לגמרי מהאביה, כל שכן שהיא תצא ממיטת האדון. כן? אז הגמרא אומרת, זה לא בדיוק אותו דבר. כי אנחנו מסתכלים עליה, כאילו זה במידה מסוימת, השתנה הגוף, זה בן אדם אחר. מקודם היא הייתה קטנה, עכשיו היא בוגרת, אז ממילא אנחנו רואים, זה לגמרי שונה כשהיה שינוי בגוף שלה מאשר משהו חיצוני. כשאתה רוצה לדון איתי דברים חיצוניים שיוציאו אותה, מיטת האדון, מיטת האב, דברים שהם חיצוניים לעצמותה, אז אתה יכול לדון איתי קל וחומר. אבל לדון איתי קל וחומר מסימנים ש... אם השינוי הזה בגוף מוציא אותה לא לגמרי מהאב, כן מוציא אותה לגמרי מהאדון, זה עדיין לא מוכיח לי מה יהיה בשינוי חיצוני, כמו מיטת האב, לגבי האדון. עכשיו, אני מסביר את המילים כמיטב יכולתי, אבל לא ברור לי בדיוק מה הפרחה הזו. כן, תהייתי? אני מסביר את זה. אני מסביר את זה עד איפה שאני מצליח להבין את זה, אבל אין לי הבנה גמורה בזה. למה... זה שהשינוי בגוף אמור לשנות. אני יכול לומר דברים, אבל חסר לי פה, אילו רש"י היה אומר, או תוספות היה אומר, היה לי יותר נוח. מאחר ואף אחד לא מפרש, אז אני אומר כמיטב יכולתי. כן? בסדר. תוספות יש לו דיון בזה. אתה רוצה שנקרא את תוספות? בוא נראה שנייה תוספות. מה לסימנים שכן השתנה הגוף? ואם תאמר, מכל הני איקה למידע קל וחומר, בוא ניקח את כל הנתונים האלה ונאמר קל וחומר ככה. ומה הסימנים? שאף על פי שנשתנה הגוף, אינו מוציאה מרשות אביה, ואפילו אך היא מוציאה מרשות אדון, מיטה שאף על פי שלא נשתנה הגוף, מוציאה מרשות אב, אין עודין שמוציאה מרשות אדון. אז תוספות מגדיר לנו שבעצם זה שזה שינוי בגוף, אולי זה צעד עוד יותר שהיא תצא, ובכל זאת היא לא יוצא. שינוי חיצוני, אז אם הוא מוציא מרשות האב, כל שכן שהוא יוציא מרשות האדון. אז גם כן, לא מוגדר, אני לא מבין בדיוק בתוספות. למה שזה יהיה ככה? שינוי בגוף שלה, זה יותר סיבה שישתנה הדין לגביה. אוקיי. ויש לומר, דוודאי גבי אדון שייך לומר, שינוי הגוף גורם הוצאה. משום די אין זה הגוף שקנה. אז תוספות אומר, ככה אנחנו מסתכלים על זה. אבל גבי אב לא שייך טעם לשינוי הגוף. לעולם הוא אביה. אחר השינוי כמו קודם השינוי. אז אני שומע, אבל אני יכול לטעון, אני מבין שהוא תמיד אביה, אבל הזכויות שלו באה לכאורה הן זכויות שנובעות מזה שהיא קטנה, לא רק מזה שהוא אביה. ובשינוי הגוף הזה היא משתנה מלהיות קטנה, אז הייתי יכול להבין סברה אחרת. כן? תוספות אומר, הוא אביה. נכון הוא אביה, אבל הכוח שלו בא לא נובע רק כי הוא אביה. הוא הרי האבא של הבן שלו גם כן. והוא לא יכול למכור את הבן שלו. הכוח שלו בא נובע כי היא ביתו, אבל גם כן כי היא קטנה. אז הייתי חושב שאולי שינוי הגוף כן ישפיע. טוב, אז תוספות דן בזה, אבל אני לא כל כך ברור לי הגדרים האלה של שינוי הגוף. הלאה. אומרת הגמרא... תניחא דה... יש לנו ברייתא אחת שאומרת, ענק עבד עברי. העבד עברי כשהוא יצא חופשי והוא מקבל את המתנות, הענק תעניק לו לעצמו. הוא מקבל את המתנות האלה, אף אחד אחר לא. וענק אמה העברייה לעצמה. והאמה, הילדה הזאת, כשהיא יוצאת חופשי, המתנות שנותנים להם שלה, זה לא הולך לאבא שלה. כן? היא, למרות שהיא ילדה, הענק הולך אליה. ותניה יידך, יש לנו ברייתא אחרת שאומרת, ענק אמה העברייה ומציאתה לאביה. האמה העברייה כשהיא יוצאת חינם, כשהיא יוצאת חופשי, אז הענק הולך לה, היא מקבלת את המתנה. וכשהיא עדיין אמה, אם היא מוצאת משהו, אז יש דין שמציאת קטן לאביו, אז גם פה, למרות שהיא אמה של האדון, בכל זאת המציאה שלה הולכת לאבא. ואין לרבה אלא שכר בטלה בלבד. אבל האדון, הוא לא יכול לקבל את הענק, אבל הוא כן יכול לטעון, תראו, תשלמו לי את הזמן שהייתה אמורה לעבוד, ובמקום זה היא הלכה ואספה את המציאה הזו. כן? כן? אז אנחנו מבינים ככה, בברייתא אחד כתוב שהילדה מקבלת את הענק. בברייתא השנייה כתוב שאבא שלה מקבל את הענק. אז הגמרא אומרת, מי לאו, הדנפקא בסימנים, והדנפקא לה במיתת אב. אולי ברייתא אחת מדברת שהיא יוצאת בסימנים, עכשיו היא נערה, אבל אביה עדיין קיים, אז זה הברייתא שאומרת שהוא מקבל את הענק. הברייתא שאמרה שהיא מקבלת את הענק, היא תדבר על מציאות שיצאה כשמת האב. ואז יהיה לנו הוכחה שיש לפחות שיטה אחת של ברייתא כמו ריש לקיש. למרות שדחינו את ריש לקיש, נכון? אמרנו, לכאורה אין כזה דין שיוצאת ממיתת האב. עכשיו אנחנו מציעים, אבל אולי ישנו ברייתא שמשמע שכן תצא ממיתת האב. אז אומרת הגמרא, לא. אידי ואידי דנפקא לה בסימנים. בשתי הברייתות מדובר שהיא יצאה על ידי שהיא נהייתה נערה, היא הביאה שתי שערות אחרי גיל 12, ולא קשה. אז למה בברייתא אחת כתוב שהיא מקבלת את הענק, בברייתא אחרת כתוב שהאבא מקבל את הענק? הדאית אליו, הדלת אליו, החילוק הוא פשוט. אם אביה עדיין בחיים, אז על זה מדובר בברייתא שכתוב שהוא מקבל את זה. אם אביה לא בחיים, אז על זה, זה המציאות בברייתא שאומרת שהיא מקבלת את זה. אז עכשיו הגמרא אומרת, רגע, בשלמה ענק אמה העברייה לעצמה, אני מבין את זה שהברייתא צריכה לומר לי שהאמה מקבלת את הענק שלה כשאבא שלה מת למעוט היחין. ללמד אותי שהאחים שלה לא יורשים את הזכות הזו. למרות שיש לאחים שירשו, הם לא מקבלים את הענק שלה. דתניא, כתוב בברייתא, התורה אומרת לנו לגבי עבד כנעני, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם. אז אנחנו מבינים מזה, אותם, דווקא עבד כנעני עובר בירושה לבניכם, ולא בנותיכם לבניכם, אבל הזכויות שיש לכם בבנות שלכם, זה לא עובר לבנים שלכם. מכאן שאין אדם מוריש זכות ביתו לבנו. הבן לא יכול לומר, מאחר וירשתי את אבא, אני גם ירש את הזכויות שיש לי בה. את הזכויות שיש לה אבא בביתו. כן? אלא, אז אני מבין את זה שכתוב בסיפה של הברייתא, ענק אמה העברייה לעצמה, זה בא ללמד אותי, למרות שאבי המת, ואולי הייתי חושב שהאחים יורשים את הזכות הזו, לא, הענק הולך אליה עכשיו שאבא שלה מת. אבל מה שכתוב ברישה של הברייתא, שענק עבד עברי לעצמו, פשיטה לכאורה, מה החידוש? אלא למען, למי אתה תיתן את הענק אם לא לעבד עצמו? כן? מה הברייתא צריכה לומר לי שהענק של עבד עברי הולך אליו? אמר רב יוסף, רב יוסף אומר, יוד קרת כחזינה הכה. אני רואה פה אות יוד, זה האות הכי קטנה באלף בית, והיא נהפכה להיות כמו עיר גדולה. קרת זו כמו קרתה, אני רואה אות קטנה שנהפכה להיות עיר גדולה. דהיינו, אני רואה פה שהיה איזשהו אי דיוק בברייתא, ומהאי דיוק הזה עושים עניין גדול מאוד, רוצים ללמוד מזה חידושים גדולים. יש ברייתות שלא כל כך מדויקות. זה מה שרבי יוסף רוצה לתרץ. יוד קרת, היוד, האות הקטנה הזו, נהפכת להיות גדולה. בעצם פה כנראה התנא פשוט העריך סתם. זה מה שרבי יוסף רוצה לומר. אביי אמר, התלמיד שלו, אביי רוצה לתרץ אחרת. הכי אמר רב ששת, ככה רב ששת לימד. המאני, מי הוא התנה של הברייתא הזו? תותאי היא. זה התנה שקוראים לו תותאי. והוא סובר, אתה זוכר, אנחנו למדנו שיטת רבי נתן. רבי נתן לומד שמדאורייתא, אם ראובן חייב לשמעון, ושמעון חייב ללוי, לוי יכול, ראובן חייב לשמעון, ושמעון חייב ללוי, לוי יכול לומר לשמעון, אני מדלג עליך, ואני אומר לראובן, אל תשלם לשמעון את הכסף שהוא חייב לך, כי שמעון כבר חייב לי את הכסף, תשלם לי. כן? אז ככה רבי נתן דרש מהתורה. הוא הוכיח את זה, יש לו דרשה כזו מדאורייתא. אז אם יש כזה דין של רבי נתן, שאנחנו יכולים לדלג על הבן אדם באמצע, כן? אז תותאי סובר ככה, והוא אומר, התורה אומרת לא, הענק תעניק לא, תן לו את ההנקה, לא ולא לבעל חובו. זה מלמד אותי שאתה לא תיתן את ההנקה לבעל חובו. דיינו, העבד הזה עבד אצלך הרבה שנים. יכול להיות שיש לו חובות, והוא צריך לשלם למישהו. גם אם המישהו הזה בא אליך ואומר לך, תראה את כל המתנות שאתה הולך לתת לו, אתה מחויב מהתורה לתת לו, אבל הוא חייב לי כסף, תן לי את הכסף, אנחנו דורשים לו, יש דרשה מיוחדת שההנקה הולכת לעבד, כן? אז הבאי אומר, זה החידוש של הברייתא. כשהברייתא אומרת שההנק של עבד עברי הולך לעבד עברי, זה תותאי, שתותאי סובר כמו רבי נתן, שבכל דין אחר בתורה יש אפשרות לדלג על הבן אדם האמצעי, פה התורה לימדה אותי לא ולא לבעל חובו. אתה לא יכול לדלג על העבד עברי, גם אם יש לו חובות, אתה צריך לתת לו את המתנה של הענק תעניק לו. כן? אז הבאי אומר, בשביל זה הברייתא הייתה צריכה לומר שהענק של עבד עברי הולך לעבד עברי. גופה, עכשיו אנחנו מצטטים את הברייתא. אמרנו בברייתא, אילו מעניקים להם, היוצא בשנים וביובל ובמיתת אדון ואמה העברייה בסימנים. אבל עכשיו ישנו את המשך הברייתא, בורח עבד עברי שברח ויוצא בגירעון כסף, או אם הוא יצא חופשי על ידי זה שהוא שילם את הכסף שנשאר כנגד הזמן שנשאר לו לעבוד, אין מעניקין לו. תנקמה אומר, שני המציאויות האלה, בין אם זה כי הוא ברח או כי הוא שילם לך את הכסף חזרה, אליו לא צריך לתת את המתנות. רבי מאיר אומר, בורח אין מעניקין לו, ויוצא בגירעון כסף מעניקין לו. אם הוא רק יצא על ידי שהוא שילם חזרה, אז הוא כן מקבל את ההנקה. רבי שמעון אומר, ארבעה מעניקים להם, שלושה באיש וגימל באישה, ואי אתה יכול לומר ארבעה באחד מהן, לפי שאין סימנים באיש ורצייה באישה. נכון? אז את הסיפה הזו של הברייתא כבר למדנו. אז רק אז לא ראינו את זה בשם רבי שמעון, ראינו את זה רק ברייתא ארבעה מעניקים להם. אז עכשיו ישנו את השיטות, והשיטות האלה נובעות מלימודים בפסוקים של הענקה. אומרת הגמרא, מינה הנימילי. מה המקור לדינים האלה? דתנו רבנן, ישנו ברייתא כזו. יכול, אולי היית חושב, לא יהיו מעניקים אלא ליוצא בשש, שכל מצוות הענקה, הרי התורה כתבה את זה רק על מציאות שעבד עבד שש שנים. אז אולי מצוות הענקה היא דווקא למי שעבד שש שנים מלאות ויצא חופשי אחרי שהוא סיים את עבודתו. מניין לרבות יוצא ביובל ובמיתת האדון ואמה העברייה בסימנים. איך אני יודע שגם במציאויות האלה יש מצווה לתת לו הענקה? תלמוד לומר, התורה אומרת לנו, תשלחנו וכי תשלחנו. כתוב בפסוק, וכי תשלחנו חופשי מאימך, לא תשלחנו ריקם. אז יש לנו פעמיים את הלשון של תשלחנו, אנחנו לומדים מפה ריבוי, לרבות גם שילוחים אחרים, לא רק השילוח של שש שנים שנאמר שם בפרשה, אלא גם שילוחים אחרים. יכול שאני מרבה בורח ויוצא בגירעון כסף, אם אני כבר מרבה שילוחים אחרים, אולי גם כן מי שברח או שיצא על ידי שהוא שילם חזרה את הכסף, תלמוד לומר, וכי תשלחנו חופשי מי אימך. אנחנו מבינים שמי אימך, הכוונה היא כשזה מדעתך, שאתה שילחת אותו. אבל יוצא בגירעון כסף ששילוחו, שהוא הרי, דילגתי. תלמוד לומר, וכי תשלחנו חופשי מאימך. מי ששילוחו מאימך, שזה קשור לדעתך. יצא בורח, שאתה לא שילחת אותו, הוא ברח מעצמו, ויוצא בגירעון כסף, שהוא שילם חזרת הכסף. התורה מכריחה אותך לקבל את זה ולשחרר אותו, אבל זה לא קשור לדעתך. אז ממילא שאין שילוחו מאימך. תנקמה סובר, שני אלה הם מציאויות שלא נקראות שאתה מדעתך שילחת אותו. ממילא על שני המציאויות האלה אין מצווה לתת לו הענקה. רבי מאיר אומר, בורח אין מעניקין לו דאין שילוחו מאימך. אבל יוצא בגירעון כסף ששילוחו מאימך, אז כן. זה כן עכשיו שילוחו מאימך, כי הרי אתה, סוף כל סוף אתה מקבל את הכסף. איי, אתה לא היית רוצה, אבל בסדר, זה עדיין נחשב שאתה, היה פה פעולה, אתה שילחת אותו. אתה מקבל את הכסף ואתה כן משחרר אותו. זה, אין לך כל כך אופציה בדבר, אבל זה בכל זאת נקרא שילוחו מאימך לפי רבי מאיר. אומרת הגמרא, הבורח הזה, העבד שברח, מה שייך פה דיון בלתת לו הנקה? השלמה בעיה, הרי הוא צריך להשלים את השש שנים. אחרי שהוא משלים את השש שנים, אחרי שתופסים אותו, הוא חוזר, הוא מחויב לעבוד, אחרי שהוא מסיים לעבוד, אז ודאי כן תיתן לו הנקה. כי הוא שילם את העבודה. אז על מה הדיון פה? תתניה, שהרי כתוב בברייתא, מניין לבורח שחייב להשלים, תלמוד לומר, שש שנים יעבוד. התורה אומרת לך, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד. אתה סיכמת איתו שהוא יעבוד את השש שנים? נכון, בשביעית אתה צריך לשלח אותו, אבל את השש הוא גם מחויב לעבוד. אז אם הוא ברח והוא לא עמד במה שהוא התחייב, אז אחרי שתופסים אותו, הוא כן יצטרך לעבוד את השש. אז מה שייך פה הדיון לתת הענקה למי שברח? אנחנו ממשיכים את הברייתא, יכול אפילו חלה, זאת אומרת לי, אולי אם הוא חלה, אז הרי כתוב בתורה שש שנים יעבוד, אז נחייב אותו להשלים את הימים שהוא חלה, תלמוד לומר, בגלל זה התורה אומרת לנו, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אז ובשביעית יצא, זה בא לרבות, גם אם הוא לא עבד לגמרי את השש שנים, היו ימים שהוא היה חולה, בכל זאת ובשביעית יצא. אמר רב שישת, אז רב שישת אומר, מה פה, על מה מדובר, כשאנחנו דיברנו על בורח? הכה, במה יסקינן? כגון שברח ופגע פה יובל. מדובר על מציאות שהוא ברח, ולמחרת זה יום כיפור של יובל. אז הוא ברח לפני שהוא בעצם היה צריך לצאת, אבל כשהוא לא היה, למחרת בא יובל, ואז הוא היה אמור להשתחרר גם ככה. מהו דתימה? הייתי חושב אולי, הועיל והפיק ליובל, שילוחו מאימך קרינן בי, שהרי היובל שחרר אותו, גם אם הוא היה צריך, היית צריך לשלח אותו. ולא נכנסי ונעניג לי, אולי לא ניתן לו כנס על זה שהוא ברח, בכל זאת ניתן לו את ההנקה, הוא ברח יום מוקדם, אבל עדיין, כמה שמלן שלו. עכשיו, פה יש קצת חידוש. כי הלשון של הגמרא ולא נכנסי, משמע שזה כנס. עכשיו, יש כנס מדאורייתא. יש אנשים שאנחנו רואים, כשהתורה אמרה אותם, זה כנס. אבל השאלה היא פה, מה הכוונה? גם זה שאנחנו אומרים נכנסי, משמע שאנחנו קונסים אותו. ולכאורה, מהגמרא בעמוד הקודם, היה משמע שזה דין דאורייתא. אז צריך פה להתעמק, האם הכוונה היא נכנסי מדאורייתא, ואז צריך ביאור הלשון נכנסי שאנחנו נכנוס אותו, לכאורה זה לא אנחנו שקונסים, זה התורה שכונסת, או האם הכוונה היא דרבנן, ואז צריך ביאור מה קורה עם הלימודים של העמוד הקודם, נכון? אז כמה שמלן שמה, שאנחנו כן קונסים אותו, והוא לא מקבל את ההנקה. יש עוד דבר שצריך פה קצת ביור, שרשי משתמש בלשון, הוא פגע בו יובל, אחרי כן למחרת. ואם זה למחרת, הרי העבד עברי יוצא חופשי ביום כיפור של יובל. אבל בעצם הגמרא אומרת בראש השנה, שבין ראש השנה ליום כיפור, הוא לא מחויב לעבוד. שיש לו זמן עד ראש השנה, הוא עובד. מראש השנה עד יום כיפור, הוא יושב אצל האדון, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים, הם פשוט אוכלים ושותים ונהנים עשרת ימי תשובה, עד שהם יוצאים חופשי ביום כיפור. אז על מה מדובר? הרי חופשי לגמרי הוא לא יוצא עד יום כיפור. אז לכאורה מדובר שפגע בו היובל, הכוונה היא יום כיפור של יובל, פגע למחרת. וזה מאוד תמוע, כי הרי מה הוא חייב לאדון? העשרה ימים האלה הוא לא מחויב לעבוד בכלל. אז מה תאמר לי? מה פגע בו למחרת? פגע בו ראש השנה. אבל ראש השנה זה לא הזמן שהוא היה צריך לצאת. זה לא הזמן של הענקה לכאורה. אז זה רשי שצריך פה קצת דיוק וקצת התעמקות, מה הכוונה של רשי כשהוא מוסיף לנו את המילים אחרי כן למחרת. אילו הוא לא היה אומר לי למחרת, היה לי יותר קל. כשהוא אומר לי למחרת, אז אני צריך להתעמק מה הכוונה של רשי. כן? אומרת הגמרא, אמר מר, יכול אפילו חלה, שגם אם הוא חלה, הוא לא יצא חופשי בסוף השש שנים, כי אמרנו, אם הוא ברח, הוא צריך להשלים, אז אולי גם כשהוא חלה, הוא יצטרך להשלים את הימים שהוא חלה. תלמוד לומר, ובשביעית, שבשביעית הוא יוצא אפילו חלה. אומרת הגמרא, אפילו חלה כל שש? גם אם כל השש שנים הוא היה חולה, הוא נהיה עבד, פתאום נהיה לו מונו, הוא במיטה כל השש שנים. והתניה, הרי הברייתא אומרת, חלה שלוש ועבד שלוש, אינו חייב להשלים. אז באמת הוא לא צריך להשלים. אבל חלה כל שש חייב להשלים. אז מה הגבלה? הברייתא הקודמת לא הגבילה. אמר רב שישת, הברייתא הקודמת שלא הגבילה, שנתנה לנו משמעות שאפילו אם הוא חלה כל שש שנים, הוא לא צריך להשלים, מדברת על מציאות, ועושה מעשה מחת, שלמרות שהוא חולה, הוא יכול לעשות את העבודות שאישה עושה, הוא יכול לתפור דברים, הוא יכול להירוק דברים, קצת עבודה הוא יכול לשכב במיטה ולעשות, הוא לא יכול לעשות את העבודות שאתה תכננת שהוא יעשה, אתה תכננת שהוא יבנה לך בית, אתה תכננת שהוא יעבוד עבודות קשות, הוא שוכב לו במיטה, אבל איזשהו עבודה הוא כן עושה במיטה, אז מאחר והוא עושה איזושהי עבודה, זה נחשב שהוא עבד לך שש שנים, וממילא בשביעית הוא יוצא. גם אם הוא היה חולה כל השש שנים, אם איזושהי עבודה הוא כן הצליח לעשות, אז הוא יוצא חופשי בשביעית, וזה לא נחשב שהוא חלה כל שש, שהוא צריך להשלים אותה. עכשיו אנחנו חוזרים לברייתא הזו שאמרנו עכשיו. אמרנו שאם הוא חלה שלוש ועבד שלוש, הוא לא צריך להשלים. חלה כל שש, הוא כן חייב להשלים. הגוף הקשה. אמרת, חלה שלוש ועבד שלוש, אין חייב להשלים. משמע, הארבע, מה יהיה אם הוא חלה ארבע שנים? חייב להשלים. עם הסיפה, בסוף הברייתא אמרת, שרק במציאות שחלה כל שש חייב להשלים. הארבע, אין חייב להשלים. אז מה יהיה במציאות שהוא חלה ארבע או חמש שנים? כן? לא דיברנו על המציאות ביניים. אמרנו, שלוש ושלוש הוא לא צריך להשלים. וכל שש הוא כן צריך להשלים. מה עם המציאות ביניים? אומרת הגמרא, הכי כאמר. הברייתא התכוונה לומר ככה. חלה ארבע נעשה כמי שחלה כל שש וחייב להשלים. זו כוונת הברייתא. עד שלוש ושלוש הוא לא צריך להשלים. ברגע שהוא כבר חלה לתוך השנה הרביעית, אז אני אומר זה כאילו הוא חלה כל השש, וממילא הוא חייב להשלים. כן? בסדר. תנו רבנן, כמה מעניקים לו? מה עם מצוות הענקה? כמה אנחנו צריכים לתת לעבד עברי כשאנחנו משחררים אותו? אומרת הברייתא, חמש סלעים מכל מין ומין. כשמשחררים אותו, אז התורה אומרת, הענק תעניק לו מצונך ומגונך ומעקבך, אשר ברכה השם אלוקיך תיתן לו. אז אנחנו מבינים מצונך, מגונך ומעקבך. התורה נתנה לנו שלוש מינים, נכון? אז אנחנו אומרים ככה, צריך לתת לו שווי של חמש סלעים מכל מין ומין, שהן 15 סלעים, דברי רבי מאיר. כן? הגמרא תדבר אחר כך איך אנחנו יודעים את כל זה. רבי יהודה אומר, 30, כ-30 של עבד, הרי כששור הורג עבד, אז צריך לשלם 30 סלעים לאדון. אז ההנקה צריכה להיות 30 סלעים. הוא אומר, כמו שכשהעבד, אם לאדם יש שור מועד שרוצח את העבד, אז צריך לשלם לאדון 30 סלעים על העבד, אז באותה מידה ההנקה צריכה להיות 30. רבי שמעון אומר, 50 כ-50 שבערכים. התורה אומרת לנו שאם בן אדם אומר ערך פלוני עליי, אם הוא בן אדם מעל גיל מסוים, אם הוא גבר, תלוי, אם הוא גבר, אם הוא אישה, אם הוא מגיל זה או גיל אחר, אז הגמרא, התורה אומרת לנו שווי שונה שצריך לתת להקדש. אז השווי הכי גבוה זה 50. אז כמו שיש 50 בערכים, ככה צריך לתת לעבד הענקה. אלה שלושת השיטות של הברייתא. עכשיו הגמרא תסביר כל אחד. אמר מה, חמש סלעים מכל מין ומין, שהם 15 סלעים, דברי רבי מאיר. שואת הגמרא, ורבי מאיר מניין אתה להשמינן? מה, הוא בא ללמד אותי כמה יוצא, שחמש כפול שלוש זה 15? אני יודע שיש שלוש, התורה אומרת לי, צונך, גונך, יקבך, חמש מכל מין, אני מבין שזה 15, מה הוא בא לומר לי? אומרת הגמרא, הקמה שמנן, את זה הוא בא ללמד אותך. מבצר הוא דלא מבצר לימי מניינה. אתה לא יכול למעט מהכמות הזו. ואיבצר לימי אחד מינה ותאפי לימי אחד מינה לתלן בה. אבל אם אתה רוצה לשנות בתוך ה-15 סלעים, לתת לו יותר צון, פחות מהיקב, יותר מהיקב, פחות מהגורן, זה אתה יכול לעשות. אתה יכול לשחק כמה אתה תיתן לו מכל מין. השווי הסופי צריך להיות 15, בגלל זה הוא אמר לך את השווי הסופי. ללמד אותנו שבפריטים, דהיינו בצון, בגורן, דהיינו בתבועה, ביקב, דהיינו בענבים, בזה אתה יכול לשחק, בין היין לתבועה לצון. כן? מי תעמד רבי מאיר? עכשיו אנחנו שואלים, מה המקור לשיטת רבי מאיר? אומרת הגמרא, יליף ריקם ריקם מבכו. זה שכתוב אצל העבד, לא, וכי תשלחנו חופשי מאמך, לא תשלחנו ריקם, וכתוב בפדיון הבן, וכל בכור בניך תפדה, ולא יראו פני ריקם, אז הוא לומד גזירת שווה, ריקם ריקם מבכור. מה להלן חמש סלעים בפדיון הבן, התורה אומרת לנו, וכור בניך תפדה, ובמקום אחר התורה אומרת לנו, אז אנחנו יודעים שזה חמש סלעים, אף כאן חמש סלעים, כשכתוב ריקם, לא תשכנו ריקם, הכוונה היא חמש סלעים. שואלת הגמרא, ואם החמש סלעים מכולו, אז אולי באמת השווי הכולל צריך להיות חמש סלעים. מי אמר שזה חמש סלעים מהצון, מהגורן ומהיקב? אומרת הגמרא, איכתיב ריקם לבסוף, כדקאמרת. אם היה כתוב, הנקטנים לא, מצונך, מגורנך ומעקבך, ואז לא תשכנו ריקם, הייתי מבין שהריקם הוא סכום כולל של הצון, גורן ויקב. אבל השתא דכתיב ריקם ברישה, עכשיו שהתורה אומרת לי את זה כהקדמה, וכי תשכנו, לא תשכנו ריקם, אלא הנקטניק לא, אז אני מבין שזה שכתוב ריקם בהתחלה, זה הקדמה למה יהיה השווי של כל אחד. שדי ריקם, תזרוק את המילה ריקם הצון, על המילה צון, ותאמר שצריך לתת לו צון בשווי חמש סלעים, ריקם הגורן, תזרוק את המילה ריקם גם על המילה גורן ותלמד שצריך לתת לו שווי חמש סלעים מטבועה, ריקם היקב, ותזרוק את זה גם על המילה יקב ותבין שצריך לתת לו שווי חמש סלעים של יין. תשאל אותי מה פירוש הדרשה הזו, אני לא יודע. אני לא יודע למה זה שזה כתוב בהתחלה מורה יותר שצריך לחלק ולומר שכל אחד בשווי הזה מאשר אם זה היה בסוף. אני לא יודע, הגמרא הזו אומרת לנו את זה, אז עכשיו אנחנו יודעים שיש כזה כלל בדרשות הפסוקים, אבל איזשהו היגיון בזה, אני בטוח שיש, אני לא יודע מה ההיגיון. ונילף ריקם ריקם, עכשיו מאחר והיה לו מסורת לדרוש ריקם ריקם, אז אנחנו כבר דיברנו בסוגיות הקודמות, שכשהיה מסורת לדרוש גזירת שווה, לא הייתה מסורת מדויקת מאיפה לדרוש את הגזירת שווה, רק איזה מילה לדרוש. אז הגמרא שואלת, אם כך, אז בוא נדרוש את הגזירת שווה ריקם ריקם ממקום אחר שכתוב בתורה ריקם, שכתוב מעולת ראייה. כתוב בעולת ראייה שכשבן אדם בא ולא יראו פני ריקם, מי שבא לבית המקדש ברגלים, יש לו מצווה להקריב קורבן עולה, התורה אומרת לא יראו פני ריקם. ושם אנחנו אומרים שהשווי שלה זה שתי כסף. אז מי אמר שצריך לתת לו חמש כסף מכל מין? אולי צריך לתת לו שתי כסף מכל מין. אם אתה כבר דורש גזירת שווה, מי אמר לך מאיפה לדרוש את זה? עונה הגמרא, אמר קרא, התורה אומרת, בנוגע להענקה, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. אז זה שהתורה אומרת לי, אשר ברכך, ללמד אותי שכשאני דורש את זה, תדרוש לרבות ולא למעט. כי סתם ככה יש לנו כלל, תפסת מרובה לא תפסת. שאם יש לי שני אפשרויות לדרוש, אחד ילמד אותי יותר ואחד פחות, אני תמיד לוקח את הדרשה שתלמד אותי פחות. כי מי אמר לך לדרוש יותר? זה הכלל, תפסת מרובה לא תפסת. אבל פה הגמרא אומרת, מאחר והתורה אמרה לי אשר ברכך, שהתורה אומרת תן לו ביד רחבה, אז אני מבין מזה לדרוש את הסכום היותר. כן? זה חידוש, זה נגד כללי הדרישה, ופה הגמרא אומרת שבעצם מהתורה אני למדתי לדרוש כך. רבי יהודה אומר, 30 כ-30 של עבד. מה הייתה עם עד רבי יהודה? מה המקור לשיטתו? שים לב שלפעמים מה הייתה עם הכוונה, עם מה המקור? יאלף, הוא לומד נתינה, נתינה מעבד. התורה אומרת לנו, הענק תעניק לו מצונך ומגונך ומקווך, אשר ברכה השם לוקחה, תיתן לו. יש לנו לשון נתינה, תיתן. ויש לנו גם כן, כששור נוגח, כששור הורג עבד עברי, כתוב, אם עבד יגח השור או עמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. אז יש לנו לשון נתינה לאדון כשהעבד נהרג על ידי שור, ויש לנו לשון נתינה לעבד עצמו בהענקה. כן? אז הוא דורש, מה להלן 30, אף כאן 30. שואלת הגמרא, תהיתי? ונלף נתינה נתינה מערכין, כתוב, וכי שב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש לשם. אז למה שלא נלמד מערכין? מה להלן 50, אף כאן 50. אז הגמרא אומרת, חדה, תתפסת מרובה לא תפסת. תפסת, מועט תפסת. יש לי כלל שאני תמיד דורש את הדרשה היותר פחותה. ועוד, עבד מעבד, הבלי למילף. אני מעדיף ללמוד עבד מעבד. כן? אז בגלל זה רבי יהודה דורש דווקא נתינה נתינה מעבד. כן? ששם העבד, למרות ששם אני משלם על העבד. ופה אני נותן את ההנקה אל העבד. בכל זאת, עדיף לי לדרוש עבד מעבד. אז יש לי שני טעמים, גם כי אני הולך עם הדרשה היותר פחותה, וגם כי עדיף לי לדרוש עבד מעבד. שוב, אנחנו רואים שהגזרה שווה לא סגורה. לא ברור לנו מאיפה לדרוש את הלשון נתינה. יש לנו דרשה ייתן, אבל לא ברור מאיפה בתורה לדרוש את זה, כן? היה להם מסורת לדרוש, אבל לא בהכרח מאיפה. רבי שמעון אומר, 50 כ-50 שבערכין. אז רבי שמעון, מה שאנחנו הקשנו על רבי יהודה, רבי שמעון דורש. מה התעמד רבי שמעון? הוא באמת גמר נתינה, נתינה מערכין. הוא כן דורש מהפסוק אצל ערכין שכתוב בו נתינה. מה להלן 50, אף כאן 50. כן? אז אני אומר עכשיו מקשה. ואימה בפחות שבערכין... בערכין יש לך סכומים שונים, תלוי מה, מה, מה הבן אדם אמר. ערך איש או ערך אישה, ערך ילד או ערך ילדה, ערך עבד או ערך אמה. יש ערכים שונים, תלוי על מי הוא אמר את זה. אז מי אמר לקחת את הערך הכי גדול, שזה 50, אולי צריך לקחת את הכי קטן. עונה הגמרא, אשר ברכך השם אלוקיך כתיב, התורה אומרת לי לתת לו ביד רחבה, אז ממילא אני לוקח את הסכום הכי גבוה. שואלת הגמרא, ונלף נתינה נתינה מעבד, אולי באמת נלמד כמו רבי יהודה, כמו שהעבד שנהרג על ידי שור, מה להלן 30, אף כאן 30, אז אולי נלמד משם. אומרת הגמרא, חדה, ואנחנו מסבירים, למה ללמוד כמו רבי יהודה? יש לי שתי סיבות. קודם כל, דתפסת מרובה לא תפסת. כללית בדרשות, אנחנו לא תופסים את הדרשה מה שיותר, כי אם ככה אפשר להקשות, מי אמר? תמיד צריך לדרוש את המינימום שאפשר. ועוד, עוד סיבה לדרוש כמו רבי יהודה, עבד מעבד אבלי למילף. למה לא לדרוש כמו שרבי יהודה טען? אני דורש עבד מעבד. אז אני אומרת, אם המקור לשיטת רבי שמעון זה הגזירת שווה, נתינה נתינה, אז ההיגיון היה אומר לדרוש כמו רבי יהודה, ולומר שצריך 30 ולא 50. עונה הגמרא, רבי שמעון, מיכה מיכה גמר. כתוב בתורה, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך. מתי ישנו עבד עברי, התורה מתארת אותו על בן אדם, וכי ימוך שהוא נהיה אני. וכתוב בערכין, ואם מח הוא מערכך. אז יש דין בערכין, מה אם הוא מדי אני? אז התורה נותנת דין מיוחד, מה, איך עושים ערכין? בשביל בן אדם אני. אז אנחנו רואים שבערכין יש לשון מיכה, דיינו מח, עוני, ובעבד יש לשון מיכה, דיינו לשון מח, של עוני. אז זו הגזירת שווה שיש לו. עכשיו, בגלל זה הוא יודע ללמוד מערכין, וברגע שהוא לומד מערכין, אז הוא כבר לומד את הסכום היותר גדול, בגלל שיש לנו את הפסוק שאומר פה לדרוש את הסכום היותר, כי כתוב אשר ברכה השם אלוקיך. עכשיו, פה יש רש"י מאוד חשוב. אתה זוכר, אנחנו דיברנו על הכלל, אין אדם דן גזירת שווה מעצמו, אז פה השאלה היא מה, איך רב שמעון דרש את הגזירת שווה הזו? לפני רגע אמרנו שהוא דרש גזירת שווה אחרת. אז אומר רש"י ככה, מיכה מיכה גמר. יש לך? אין אדם דן גזירת שווה מעצמו, זה כלל. ומסורה ומסורה היא להם מרבותיהם. ומסיני איזו תיבה נכתבה לגזירת שווה. כן? אז רש"י מסביר לנו, א', היה להם מסורת עד סיני, אמרנו שיש חולקים על זה. הקנאת סופרים ברמב״ם כותב שלפי הרמב״ם זה לא דווקא עד סיני על כל גזירת שווה, אלא הכלל הוא עד סיני, והדורות הראשונים אחרי סיני, היה להם הבנה מספיק טובה בכללי גזירת שווה לדרוש את זה. באיזשהו שלב, עוד לפני התנאים, איבדו את המסורת, ואז רק דרשו את מה שהיה להם במסורת עד הדורות היותר קדומים. אבל לאו דווקא כל מילה שאנחנו דורשים גזירת שווה חוזרת עד סיני. ככה הקנאת סופרים מסביר ברמב״ם. אבל רש"י, וזה רש"י כמה שלי ידוע בכל הש"ס, זה גם מה שרוב האנשים יודעים, זה השיטה הזו, שגזירת שווה זה רק מסורת עד סיני. כל התנאים היה להם מסורת עד סיני. איזו תיבה נכתבה לגזירת שווה? ככל דבר הלמד מחברו. ועד השלב, וזה גם צריך ביאור, האם רש"י, מה רש"י בא פה לכלול? שכל דבר הלמד מחברו זה נקרא גזירת שווה? זה צריך ביאור, מה רש"י התכוון פה. יש דבר הלמד מעניין, דבר הלמד, כן, מה שאנחנו רואים בי"ג מידות כל בוקר. ועד השתא דהווה אמרינן רבי שמעון גמר מרבי דנתינת הענק נדרש לגזירת שווה. עד עכשיו הגמרא אמרה אולי רבי שמעון דורש את הגזירת שווה של נתינה. הווה פחינן גזירת שווה מנעלי דגמר מנתינה דערכי, נגמר מנתינה דעבד. משום היחי יצטרך לתירוץ, גזירת שווה דרבי שמעון, לא גזירת שווה דנתינה גמר, אלא דמיכה. אנחנו רואים שהיה לו גזירת שווה אחרת במסורת. כן? אז זאת אומרת, הדיון פה היא מה הייתה לו במסורת, אבל ברור שאנחנו לא ממציאים דברים. זה מה שרש"י בא לתרץ פה. שבעצם השאלה היא האם היה לו מסורת כזו, האם היה לו מסורת כזו, אבל זה לא שהוא המציא, שהוא פתאום אמר בוא נדרוש את הגזירת שווה הזו. אנחנו ממשיכים? בישלמה לרבי מאיר, שמה רבי מאיר אמר שצריך 15 סלעים, כי חמש מכל מין ומין, היינו דכתיב צון, גורן ויקב, לומר לי לעשות את הגזרת שווה על כל אחד, ואז יוצא לי 15. אלא לרבי יהודה ורבי שמעון, שאומרים לי שהגזרת שווה מלמדת אותי את הסכום הסופי, אז אני לא אומר שאני צריך לפי רבי יהודה 30 סלעים מצון ו-30 גורן ו-30 מיקב, אז היי צון ויקב, למה לי? למה אני צריך את הפירוט הזה? כן? היי מביילי לחידתניה, אני צריך את המילים האלה ללמד עם מה שכתוב בברייתא. יכול לא יהיו מעניקים אלא מצון גורן ויקב, מניין לרבות כל דבר, תלמוד לומר, אשר ברכך השם אלוקיך. התורה עושה לי פרט וכלל. יש לי צון גורן ויקב, זה פרט. אחר כך יש לי כלל אשר ברכך. אז הם רבה גם דברים שהם לאו דווקא צון גורן ויקב. אם כן, שבעצם אני לא מוגבל לצון גורן ויקב, מה תלמוד לומר צון גורן ויקב? למה התורה אומרת לי בכלל את הפרטים האלה? לומר לך, מה צון גורן ויקב מיוחדים? שישנם בכלל ברכה, שהדברים האלה צון, גורן ויקב, הצון פרה ורבה, הגורן, היקב, הם דברים שגם גדלים, אז הם יכולים לפרוט ולרבות, אז יצאו כספים, שהם, זה השווי, זה משנתת לו, זה השווי, זה לא הולך להשתנות. דברי רבי שמעון, רבי שמעון אומר, שבגלל זה יש לי את הפרט של צון, גורן ויקב, למעט, כסף, אל תיתן לו מתנה של כסף, תן לו מתנה תן לו מניות בבורסה, תן לו משהו שיש לו מקור ברכה שיכול להיות שווה יותר. כן? רבי אליעזר בן יעקב אומר, יצאו פרדות. זה באמת פרדה, פרדה לא יכולה להוליד, ממילא השווי שלה לא משתנה. ורבי שמעון, פרדות, משבחין בגופאי. ורבי שמעון אומר, זה לא נכון. כי פרדות, יש להם שווי מסוים בשוק, והשווי משתנה. אז זה כמו מניות. נכון, זה לא מוליד דברים אחרים, אבל יש אפשרות שזה יתברך. זה לא כמו כסף שהשווי שלו נחשב סטטי מבחינה הלכתית. נכון, יש אינפלציה, יש... השווי משתנה, אבל זה כבר דיונים. אנחנו נלמד בעזרת שם יחד בבבא מציעא, שאנחנו מחשיבים שכסף הוא הסטטי, השווי של הדברים אחרים משתנה. משהו אחד צריך להישאר סטטי, נכון? אז תאמר שזה הדולר, תאמר שזה היורו, תאמר משהו, אבל צריך להיות משהו שהוא המדד, וכל השאר משתנה סביבו. אז החזל קבעו שבימיהם זה היה הכסף. כסף נשאר סטטי, יכול להיות שהוא יכול לקנות פחות, כי הדברים האחרים נהיו יותר עיקרים. כן? אז בגלל זה רבי שמעון אומר, פרדות יכולים לעלות בשווי, אבל כסף לא ישתנה. אז בגלל זה רבי שמעון אומר, זה ממעט פרדות. רבי אליעזר בן יעקב, הוא סובר שכספים, הם יש להם פוטנציאל לברכה, כי עבד בור עסקה, אתה יכול לעשות עסקים בהם. אז בגלל זה כל אחד לומד שזה מעט משהו אחר. אבל זה התירוץ, שאלנו לפי רבי יהודה ורבי שמעון, למה התורה נתנה לי את הפרטים האלה, היא באה למעט משהו שאין לו מקור ברכה, שהוא לא יכול להתרבות, שהשווי שלו עומד סטטי. כן? וצריכה, דעי כתב רחמן הצון, למה אני צריך שלושה פרטים ללמד אותי את זה? כי אם התורה רק הייתה אומרת לי צון, הבא מינה בעלי חיים אין גידולי קרקע לא. כתב רחמן הגורן, ללמד אותי גם גידולי קרקע. אני יכול לתת לו גם תבועה שגדלה בקרקע, לאו דווקא בעלי חיים. והיא כתב גורן, הווה מן הגידולי קרקע, אין בעלי חיים לא. כתב רחמן הצון, אז זה מלמד אותי שאני יכול או בעלי חיים או גידולי קרקע. יקב, למה לי? למה את רואה את הצחה לומר לי שאני גם יכול לתת לו יין או ענבים? למר למעוטי כספים? למר למעוטי פרדות. זה שהתורה אומרת לי, אשר ברכה, הייתי אומר אולי זה ריבוי, וממילא זה מרבה את הכל שאני יכול לתת לו הכל. הרי אתה אומר לי גם גדולי קרקע, גם בעלי חיים, אז מה בא לרבות זה שכתוב אשר ברכך? אולי זה בא לרבות הכל. בגלל זה התורה אומרת לי, יקב למעט את הכספים, או את הכספים או את הפרדות. עכשיו, אני לא מבין איך הדרשה הזו מסתדרת. זה ספק שיש לי כבר הרבה שנים. בחזל, יש מקומות שיש משמעות. אם יש לי במתמטיקה, מינוס כפול מינוס כפול מינוס, יש לי מינוס, נכון? מינוס כפול מינוס נהפך להיות פלוס. אז בחזל אני אומר, מיעוט אחרי מיעוט בא לרבות, נכון? מיעוט אחרי מיעוט אחרי מיעוט, אז יש מקומות שחזל דרשו את זה, שזה בא למעט. כל אחד בא למעט משהו אחר. כן? זה בדרשות בכלל, אז יש בזה דיון. רש"י בהתחלת ויקרא מדבר על זה. שבקורבנות כתוב, בהתחלת בעיקר כתוב, שור או חסב או עז, יש שם, אז אנחנו דושים, זה ממעט נאבד, זה נאבד ממעט מוקצה, זה נאבד ממעט נרווה. יש שם איזה חמש מילים שמעטות אחד אחרי השני. אז שם המפרשים הרש"י דנים במושג הזה, ויש עוד מקומות שזה נידון. פה זה לכאורה גם מפתח להבנת המושג הזה, כי הגמרא הרי אומרת לנו פה, מה יש לנו? יש לנו שני מילים שכל אחד ממעט משהו. צון ויקב. ואני אומר ששניהם יחד מלמדים אותי שאפשר גם בעלי חיים, גם גידולי קרקע, ומה השלישי? אז אני אומר, השלישי ביחס לריבוי הסופי ממעט משהו. לא ברור לי בדיוק איך הלימוד הזה הולך. לא יודע. כשנלמד ביון צריך לשבת את זה יותר בעומק. בסדר, אומרת הגמרא, תנור רבנן, התורה אמרה לנו שאתה צריך לתת לו הענקה מצון, מגון ויקב, אשר ברכה השם אלוקיך תיתן לו. יכול, הייתי חושב, זה שהתורה אומרת לי אשר ברכך, אז אני מבין מזה, נתברך ביתו בגללו מעניקים לו. לא נתברך ביתו בגללו, אין מעניקים לו. אולי היה שלומיאל, אולי זה עבד שכל פעם שפך דברים, כל דבר ששלחתי אצלו התקלקל, אז אולי אני לא צריך לתת לו כלום. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, הענק תעניק מכל מקום. בגלל זה התורה השתמשה בלשון כפול, הענק תעניק, לאמת היא בכל מקרה. הוא היה צריכה, עכשיו שהוא יוצא, תן לו את המתנות. אם כן, מה תלמוד לומר אשר בירכך? אז למה התורה בכל זאת עושה איזושהי הקבלה בין הברכה שהיה לי על ידו להענקה? הכל לפי ברכה, תן לו. תנא קמא אומר, תראה, הרווחת יותר, תן לו עוד. תראה לפי הכמות שקיבלת. רבי אלעזר בן עזריה אומר, דברים ככדבן. הוא אומר כפשוטו, נתברך בית בגללו, מעניקים לו. לא נתברך בית בגללו, אין מעניקים לו. זה לא חופשי. אם כן, מה תמוד לומר, הענק תעניק? דיברה תורה כלשון בני אדם. התורה השתמשה בלשון כפול, אין נדרשה מזה, אז יש תנאים שסוברים שכשאין נדרשה, אני יכול לייחס זה לדיברה תורה כלשון בני אדם. כן? בסדר.